מנחות דף נ"ח, מתחילים בעזרת השם דף נ"ז עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, איתמר. כל דבר כשאתה רוצה להעניק למישהו צריך לעשות את זה בטעם טוב ובמינון מדויק, וכל דבר יש לו את הדרך איך שמגישים אותו. בקורבנות זה לא עובד, תשמע, אני רוצה עם כל הלב לשים מה שאפשר על המזבח. יש את הכללים הברורים, את ההבחנה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הברורה בין החלקים של הקורבן שמקטירים אותם על גבי המזבח. יש חלקים מסוימים שנאכלים לכהנים. עכשיו, הכהן לא יכול להגיד, אני מוותר על החלק שלי, הכל בשביל בורא עולם. גם את החלק שלי אני נותן לבורא עולם. זה לא עובד ככה. הרי זה גם העניין של כהנים אוכלים את הבשר של הקורבנות, ועל ידי זה הבעלים מתכפרים. עבודת השם, בפרט בבית המקדש, כל דבר, איך שהתורה אומרת שצריך לעשות, צריך לעשות בדיוק ככה. לא להוסיף, לא לגרוע, בדיוק. בין הדברים, זה כמובן מה שאמרנו, לגבי אותם הקורבנות שחלק מהם נאכל על ידי הכהנים. אין לכהנים רשות להעלות את אותם החלקים על גבי המזבח. אין כזה דבר. מה קורה לגבי להעלות את אותם החלקים על גבי הכבש, על הדרך שמובילה למזבח? זה גם אסור, באיסור שהתורה אומרת, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו, ממנו אישה להשם, דהיינו, כל שממנו עולה אישה להשם, אל תקטירו את מה שאמור לאחל הכהנים על גבי המזבח. האם גם על גבי הכבש יש כזה איסור להעלות את האיברים שנחלים לכהנים? על זה נראה בעזרת השם בגמרא שלפנינו. אומרת הגמרא, איתמר, המעלה, אדם שמעלה מהשיריים שנאכלים לכהנים, או מהחלקים שאמרנו שנאכלים אפילו לישראל בכל ירושלים, הוא מעלה מכולם על גבי הכבש. האם הוא חייב או לא? רבי יוחנן אמר חייב, רבי אלעזר אמר פטור. מה באמת המקורות מהפסוק לכל אחד מהדעות? רבי יוחנן אמר חייב, מכיוון שהוא מביא ברייתא עם הלימודים, ערכת הלימודים לפי דעתו. דתניא, הפסוק שעליו דיברנו, הפסוק אומר, ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, שזה למעשה המקור לכל האיסור להקטיר על המזבח דברים שלא מיועדים למזבח. מיד פסוק הבא מה כתוב? קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. זה למעשה הפסוק. דורש התנה של הברייתא. התנה של הברייתא אומר ככה, מזבח, הפסוק אומר. כן, הפסוק הרי אומר, ולמזבח לא יעלו. אז אני בעצם מבין שמה בעצם האיסור? להעלות על המזבח, אבל על הדרך שמובילה למזבח, מי אמר שגם זה אסור? שזה הפסוק אומר, אין לי אלא מזבח שאסור להעלות עליו את אותם החלקים. כבש מניין, מניין לנו שגם על גבי הכבש אסור לשים את אותם החלקים. תלמוד לומר, ולמזבח לא יעלו. פירוש שכל דבר שאמור לעלות לא מעלים, אפילו לא לעלות על גבי הכבש. גם לשם לא לעלות את אותם החלקים. ורבי אלעזר אמר, פטור, כמו שכבר ראינו את דעתו, מה המקור שלו? מה איתה? דאמר קרא, שם כתוב, הפסוק הראשון שהזכרנו, שכתוב, כי כל שעור וכל דבש, אתה תקטור ממנו אישה להשם, כתוב שם, שעור ודבש. אז התורה בעצם אומרת, שכל הדברים האלה, אתה רוצה להקטיר על המזבח, הדבר היחיד שמאפשר להקטיר על המזבח זה רק קורבן ראשית. כי פסוק אחד הבא כתוב, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם. שעור, שזה למעשה חמץ. דבש, זה דבר מתוק. אפילו פירות מתוקים, כמו הפירות של ביקורים. אפשר להקריב אותם על המזבח. אפילו הפסוק אומר, ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, אז אסור הרי להקטיר, אבל מיד אחר כך כתוב, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם. בצד קורבן ראשית אפשר כן להקריב את שתי הדברים האלה להשם. מתי מקריבים שאור בתור דבר ראשון, קורבן ראשית? שתי הלחם של חג השבועות. מביאים את זה מהתבואה החדשה, וזה מתיר להשתמש עם התבואה החדשה של השנה הנוכחית גם בבית המקדש. אז זה הקורבן הראשון שמקריבים מהתבואה החדשה בבית המקדש. אז זה שאור שהוא קורבן ראשית, שזה אפשר כן להקריב. אותו דבר דבש. איזה דבש הוא קורבן ראשית? ביקורים, אדם יוצא לתוך השדה, פתאום ברוב שמחה הוא רואה פרי שחנת מאחד מהשבעת המינים. הוא ישר לוקח גמי חוט אדום, קושר על אותו פרי לסמן אותו, זה הפרי הראשון שחנת, זה הפרי ששימח אותי כל כך, שיש שכר לעמלי, אותו אני נותן מתנה להשם בבית המקדש, מצוות ביקורים. זה אפשר כן להגיש אל המזבח, קורבן ראשית. קורבן ראשית תקריבו אותם. אבל מה לומדים מכאן? אותם הוא דרבי לך כבש כמזבח. זאת אומרת, הרי הפסוק הזה בעצם אומר שהמילה אותם בעצם מרבה שדווקא אותם בשתי הלחם, בביקורים, אלה נאמר בהם כל מה שהפסוק בעצם מגביל, מה שהפסוק נותן ומה שהפסוק מגביל. צד אחד נותן הפסוק להעלות את השאור ואת הדבש על המזבח רק בתור שתי הלחם ובתור ביקורים. מצד שני, הוא לא נותן להעלות על המזבח את אותם שלא תקטירו ממנו אישה להשם, כל שחלק ממנו מוקטר על גבי המזבח, דיינו קורבנות שהאמורים שלהם מוקטרים על המזבח, אז אותם אסור להעלות על המזבח. אבל כל זה נאמר דווקא, העניינים שהפסוק הזה מדבר עליהם, זה הכל מדובר על, דווקא הם נאמר עליהם שאפילו לא יעלו, אפילו על הכבש אסור להשים אותם. אבל הדברים שלא נאמרו באותו פסוק, הדברים שלא מעלים אותם על גבי המזבח, דיינו לא שתי הלחם ולא ביקורים, ולא את אותם האימורים, אלא חלקים שלא מעלים על המזבח, אין שום איסור לשים אותם על הכבש. זה מה שהוא אומר. אותם, הוא דרבי לך כבש כמזבח. דווקא את אותם החלקים שמקטירים על המזבח, התורה אומרת שהכבש הוא כמו המזבח. אבל מידי אחרינה? לא. למשל, שיריים? זה לא התרבה שהכבש הוא כמו המזבח. ורק המזבח יש איסור לשים את אותם חלקים, את השיריים, אבל על הכבש אין איסור, וזאת למעשה דעתו של רבי אלעזר, שאם אדם מניח את השיריים על גבי הכבש, הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, מה כל אחד יעשה עם הפסוק שהשני הביא? ורבי יוחנן, היי אותם שהביא רבי אלעזר, כדי להסביר את שיטתו ההפוכה מרבי יוחנן, מהי אביד להם, מה הוא עושה מהמילה הזאת? אומרת הגמרא, מבעל אל כדתניה, הוא מביא מהמילה הזאת לימוד חדש. הברייתא אומרת ככה, יכול יהי יחיד מתנדב ומביא כיוצא בה נדבה. בחג השבועות יש עניין גדול שעושים מהמצווה הנדירה, שעושים אותה רק פעם אחת בשנה, מצוות שתי הלחם שמניפים יחד עם שתי הכבשים. יהודי אחד נוכח במקום, הוא ממש מתרגש, איזה יופי, שתי הלחם, מניפים, נותנים את זה לכהנים לאכול, ממש מרשים אותו. והוא רוצה להתנדב גם שתי הלחם ולהביא. טוב, אומר לאשתו בבית, שמי, תכין שתי הלחם, אבל משהו משובח, כמו שאת יודעת לאפות, נעלה את זה לבית המקדש. ואז הוא בא שם, עוצר אותו המרכל, זה שממונה שם על כל הכהנים, אומר לו, מה אתה בא פה מכניס לחם? אז הוא אומר לו, זה בשביל שתי הלחם. החלטתי להתנדב, זה היה מאוד קשה בשבילנו להכין את זה, אבל בשביל לכבוד שמיים החלטנו שאנחנו מביאים את זה. מותר או אסור? אומרת הברייתא, מה פתאום, אסור. ליחיד אסור להתנדב ולהביא כיוצא בנדבה, אי אפשר להביא שתי הלחם בתורת נדבה. אני הייתי חושב שכן, שאפשר כן שיחיד יביא, ואם אדם נגיד נודר נדר, שהרי עליו להביא שתי הלחם, הייתי חושב שהוא חייב לקיים את הנדר הזה, וקורא אני בא מוצא שפתיך תשמור ועשית. הצאת מהשפתיים שלך, שאתה עכשיו הולך להביא שתי הלחם, אז תשמור מה שקיים, מה שהבטחת, ועשית, תביא באמת שתי הלחם. אומרת הברייתא, לא, את התלמוד לומר, קורבן ראשית, תקריבו, רק ציבור, תקריבו לשון רבים. אמרתי לך להביא, ולא יחיד. ציבור כן יכולים להביא? אז אולי גם, אולי הציבור יתנדבו, למה רק בחג השבועות? ויהיו שתי הלחם גם באמצע השנה, או באיזה חג אחר. יכול, לא יהיה יחיד מביא שאינו מביא חובתו כיוצא בה, אבל יהיה ציבור מביא בתורת נדבה, שהרי מביא חובתו כיוצא בה. תלמוד לומר, אותם, זה מיעוט, רק בתור החובה, רק בחג השבועות, ולא בתורת נדבה בזמן אחר. ומה יש לך להביא? איזה דברים באמת הם חובה שחייבים להביא אותם? שתי הלחם מן השעור, וביקורים מן הדבש. אז אם כן, זה מה שהתורה אומרת, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם. כי אותו פסוק שאומר, אותו פסוק אחד קודם אומר, תשמע יהודי יקר, כל שעור, חמץ, וכל דבש, פירות מתוקים, לא תקריבו ממנו איש אל השם. אל תקריב את זה בתור קורבן. מיד אחר כך מה אומרת התורה? לא, אבל רציתי להגיד לך שקורבן ראשית, תקריבו אותם להשם. בתור קורבן ראשון, בתור דבר התחלתי, כמו פרי שביקר וצמח ראשון, או בתור שתי הלחם שבא להתיר את התבואה החדשה, זה כן תקריבו מהם. אז מה זה בעצם מביא? כמו שאמרנו, שעור זה שתי הלחם שבא חמץ, דבש זה ביקורים, שזה בא מדבר מתוק כדבש. בסדר. שואלת הגמרא, ושתי הלחם לא יקרבו נדבה? למה אתה ככה מתעקש? אתה רואה יהודי רוצה להביא שתי הלחם בתור נדבה, למה אתה מונע ממנו? למה שלא? למה שלא יקריבו שתי הלחם נדבה? והרי, התניה, אם נאמר כל שעור, כתוב, כי כל שעור לא תקריבו ממנו אישה להשם. כמה זה השיעור של שעור? אנחנו נראה בהמשך שתי דעות. הדעה שהיא להלכה, זה הדעה שאומרת ששיעור כמה שנכנס בתוך קומץ של יד של הכהן. אז כל שעור, קומץ שלם של שעור, על זה לא תקטירו ממנו אישה להשם. אבל אם היה כתוב כל שעור, למה נאמר? אז אם כן, מה זה אומר? המילה שעור אומרת שקומץ שלם. כל שעור בא לרבות אפילו חצי קומץ, אפילו חצי קומץ, שגם על זה אדם יהיה חייב. שאלת השאלה, אם נאמר כל שעור שאפילו על חצי קומץ חייב, למה נאמר כל דבש כדי למד שחצי קומץ של ביקורים חייב עליו, כשזה לא קורבן ראשית? ואם נאמר כל דבש, למה נאמר כל שעור? למה צריך לכתוב גם על שעור וגם על דבש, שגם חצי שיעור חייבים עליו? תגיד על אחד מהם ונלמד את השני. אומרת הגמרא, אי אפשר ללמוד אחד מהשני. למה? מפני שיש בשעור מה שאין בדבש, ויש בדבש מה שאין בשעור. אז לכן הם לא יכולים ללמד אחד מהשני. מה יש אחד שאין בשני? שעור, מה שיש בו, זה שהותר מכללו במקדש. הרי שעור, יש מקרה מסוים שכן יתירו אותו בבית המקדש, כמו שתכף הגמרא תביא מתי. אבל לעומת זאת דבש אף פעם לא הותר במקדש. דבש לא הותר מכללו במקדש. ומה יש בדבש שאין בשעור? דבש הותר בשיירי מנחות. דבש, כשאחד הביא מנחה, בית מקדש. דבר ראשון, לוקחים קומץ מתוך המנחה, מקטירים על המזבח. מה עם השאר? זה ניתן לכהנים. מה הכהנים עושים עם זה? אוכלים. אבל הם לא אוהבים את הטעם. מה זה? סולת עם שמן? אין בזה טעם מספיק בשבילהם. מותר להם לטבל את זה עם דבש, דברים כאלה? התשובה היא כן. דבש? לא תקטירו ממנו אישה להשם. מה קורה לכם? התשובה היא, נכון, אבל זה דווקא נאמר על מה שמקטירים על המזבח. אבל שיירי המנחות מותר לטבל בדבש. אז אם כן, דבש הותר בשיירי המנחות שנאכלים לכהנים. הם יכולים להרבב את זה עם דבש. המפני שיש בשעור מה שאין בדבש, ויש בדבש מה שאין בשעור, אז לכן הוא צריך לומר כל שעור, והוא צריך לומר כל דבש. מצוין, בשביל זה צריך לכתוב גם על שעור וגם על דבש, שלא רק שיעור שלם חייבים עליו ומקטירים עליו, מקטירים אותו על המזבח, אלא אפילו על חצי קומץ, חייבים. תוך כדי, הבאנו את העניין של השיעור שהוא הותר מכללו, ואמרנו שהגמרא בהמשך תבהר מתי הוא הותר, מתי מותר שיעור ביוצא מן הכלל. אומרת הגמרא, שיעור דהותר מכללו במקדש מייני הוא. מה הוא? זה למעשה מביא אותנו לראיה, שלמעשה התחלנו להביא כאן, ששתי הלחם אפשר כן להקריב אותה בתור נדבה. למה? כי מה באמת המקרה שאפשר כן התירו את הכלל האיסור? יש מקרה נדיר שהתירו, מתי? וכי זה לא הכוונה לשתי הלחם? לכאורה, לאו שתי הלחם דקרבה נדבה, שאפשר כן להקריב שתי הלחם נדבה, כי אחרת מה באמת המקרה ששעור הותר מהכלל שהוא תמיד אסור? אומרת הגמרא, לא. אמר רבא אמרם לא, להיקרב עמהם. מה שהכוונה שהותר מכללו, זה הכוונה שהאימורים של הכבשים כן קרבים על גבי המזבח. סתם ככה, שעור, שתי הלחם, לא קרב על המזבח, לא מקריבים אותו על גבי המזבח. רק מגישים אותו לצד המזבח. אבל את הכבשים, הרי כשמביאים אחר כשבות שתי הלחם, מביאים ביחד עם זה שתי כבשים, כבשי עצרת. את האימורים של הכבשים האלה, זה כן מקטירים על המזבח בעצמו. וזה הותר מכללו. הכלל הוא שאסור להקטיר, לא מקטירים את שתי הלחם, הכהנים אוכלים את זה, לא מקטירים את הביקורים, הכהנים אוכלים את זה, רק מגישים את זה לפני המזבח. על מתי הכלל הזה הותר שכן מקטירים על גבי המזבח? בשעור, רק בשעור. שמה? את האימורים, את החלק של המזבח, של הכבשים, של השלמים, כבשי עצרת, זה כן אפשר להקטיר על גבי המזבח. שואלת הגמרא, יחי ביקורים נמי? אז מה אתה אומר? שבזה יש רק בשעור ואין בדבש, ביקורים אין את זה. בביקורים גם כן היו מביאים ביחד עם הסל שבפנים היה ביקורים, היו שמים גוזלים של קורבנות עולה, עולת נדבה. ואת הגוזלים האלה היו כן מקריבים בתור קורבן ומקטרים על המזבח. אז אם כן אתה רואה שיש מקרה שממנו, מהדבש, גם כן מקטרים משל השם, אז מה אתה אומר שיש חומרה בשעור שאין בדבש? ששעור הותר מכללו ודבש לא הותר מכללו. הרי גם דבש הותר מכללו, כי הרי את הגוזלים של קורבנות עולה מקריבים מתוך הביקורים האלה. ביקורים נמי דתנן, הגוזלות שעל גבי הסלים, שבפנים היה ביקורים, היו עולות, מקריבים אותם בתור קורבן עולה, והסלים שבידם היו ניתנים מתנה לכהנים. אז אתה רואה שגם לגבי דבש, ביקורים, היה חלק ממנו שהיה עולה קורבן להשם. מתרצת הגמרא, הנו, אותם גוזלות הם לא ממנו של הדבש, אלא זה רק לאתר ביקורים ודעתו, זה לייפות את מצוות הביקורים, לכן הם באו. ואם כן, זה לא נקרא שהותר הדבש מכללו, שהכלל הוא שלא מקטירים שום דבר מהדבש על המזבח, ופה פתאום כן מקטירים משהו על המזבח. לא, אף פעם לא מקטירים שום חלק מהדבש על המזבח. זה שתראו להקריב קורבן שבא ביחד עם הביקורים, הקורבן הזה הוא לא חלק מהביקורים בכלל, הוא רק בא לייפות את הביקורים. ויהיה הגמרא עכשיו שאלה. באי רמי בר חמה, מרב חיסדא, המעלה מבשר חטאת העוף על גבי המזבח, מהו? חטאת עוף. שאדם מביא, מתי בן אדם מביא חטאת העוף? לא ניכנס ממש לכל הפרטים, כי זה באמת נושא רחב, אבל הרעיון הוא, מדובר פה על קורבן עולה ויורד. אדם עשה חטא, שהוא חייב להביא על זה קורבן חטאת מהסוג שנקרא עולה ויורד, עולה הכוונה שזה עולה במעמד הכלכלי של בן אדם, אם הוא עשיר הוא מביא בהמה, זה יורד אם הוא עני הוא מביא עוף, וזה נקרא בעצם חטאת העוף, ואם הוא ממש דלי דלות, עני שבעניים, הוא מביא מנחת חוטה. אותה חטאת העוף שהיו מקריבים, היה חלק ממנו עולה על המזבח? התשובה היא שזה הקורבן היחיד שקיים שכולו נאכל לכהנים. קורבן שמולקים אותו, את הדם מזים על המזבח, אבל כולו, קומפלט אם אפשר לקרוא לזה, נאכל לכהנים, שום חלק ממנו לא עולה על גבי המזבח. שואלת עכשיו הגמרא הספק הזה, המעלה מבשר חטאת העוף על גבי המזבח, מהו? האם הוא יהיה חייב או לא? בן אדם כן נעלה חלק מאותו חטאת העוף על המזבח, האם הוא חייב או לא? שתי צדדים. צד אחד, כל שממנו לאישי ממה רחמנה, כל דבר שחלק ממנו עולה על גבי האש, על זה התורה אומרת לא תקטירו ממנו אישי להשם. והרי היי אין ממנו לאישים, החטאת העוף שום חלק ממנו לא עולה על גבי האש. עוד דילמה, כל ששמו קורבן, כל דבר שהשם שלו קורבן, והעינם ישמו קורבן, הפסוק קורא לו קורבן, והיא מן העוף עולה קורבנו להשם, והקריב מן התורים או מבני היונה, השם שלו הוא קורבן של כל הקורבנות העוף נקראים קורבן. פה זה דוגמה לגבי עולה, אבל גם חטאת העוף נקראת קורבן. ואם כן, מי שמקריב קורבן, חלק שלו מיועד למזבח, מקריב אותו לגבי המזבח, יהיה חייב. אומרת הגמרא, אז הוא ענה לו תשובה, אמר לי, כל ששמו קורבן, חייבים עליו אם מקריבים אותו למזבח, אם הוא, אמור, אם הוא לא אמור להיות מוקרב למזבח, והנה משמו קורבן, ולכן חייבים עליו. על חטאת העוף, אם מישהו מעלה חלק מחטאת העוף על המזבח, חייב. אומרת הגמרא, האמת היא שיש בזה מחלוקת תנאים בעניין, האם מי שמעלה בשר של חטאת העוף על המזבח, אם הוא חייב או לא, יש בזה מחלוקת, כתנאי היא. רבי אליעזר אומר, כל שממנו לאישים, חייבים עליו, ואם כן חטאת העוף, אין שום חלק ממנו שעולה על האש, כי את כולו נאכל, את כולו הכהנים אוכלים. רבי עקיבא אומר, כל ששמו קורבן, חייבים עליו, ובאמת חטאת העוף שמו קורבן. ואמרנו, מה ביניי ומה ההבדל ביניהם? אמר רב חיסדא, אותו רב חיסדא בעצם, שהוא ענה לרמי בר חמה, הוא אומר שבשר חטאת העוף איקה ביניי הוא. המחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי אליעזר זה האם אדם שמעלה חלק מחטאת העוף על המזבח חייב או לא. אז אם אנחנו אומרים כל שממנו לאישים, אין ממנו לאישים, אז הוא פטור. אם אנחנו אומרים כל ששמו קורבן, אז שמו קורבן של חטאת העוף, אז הוא יהיה חייב. זה הסבר אחד במחלוקת. רב אמר שהמחלוקת ביניהם זה משהו אחר. לוג שמן של מצורעי כביניו, אדם שהוא נטמע בתומת צרעת, אז כשהוא ניתר מצרעתו הוא מביא לוג שמן. מזים שבע הזעות מהלוג הזה כנגד קודש הקודשים, ומזים על על תנוך אוזנו, על השפיץ של האוזן הימנית של המצורע, ועל האגודל של היד הימנית, ועל האגודל של הרגל הימנית, ואחר כך גם כן היו שופכים על ראשו של המצורע, והשאר של השמן שנשאר היה ניתן לכהנים. אז אותו לוג שמן של מצורע, שום חלק ממנו לא עולה על גבי המזבח. ובזה המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כל שממנו לאישים חייבים עליו, והשמן אין ממנו לאישים, אז מי שעלה אותו למזבח יהיה פטור. רבי עקיבא אומר, כל ששמו קורבן, חייבים עליו. רגע, שמן שמו קורבן? אומרת הגמרא, דתני לוי, כל קורבנם, לרבות לוג שמן של מצורע שגם הוא נקרא קורבן. ואם כן לפי רבי עקיבא, אדם שמעלה לוג שמן של מצורע על גבי המזבח יהיה חייב. ויהיה הגמרא ברייתא תנו רבנן. ככה, פה אנחנו עוסקים בשיעור. השיעור כמה שעור, דבש, ממנו לאישים, חלק של השיריים שממנו היה על האש של המזבח. אדם שמעלה את זה על גבי המזבח הוא חייב, כי הרי שעור ודבש ולא תקטירו ממנו, חייבים מי שמעלה על המזבח. השעור, דבש ושיריים. ובכן, כמה? אם אדם שם ממש קמצות קטן של דבש על המזבח, גם אז הוא יהיה חייב? כמה השיעור? אז יש בזה שתי דעות. תנו רבנן, שעור בל תקטירו, אז הפסוק אומר שלא להקטיר, כן, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו. שעור לא תקטירו. כמה שעור? אין לי אלא כולו. שעור שיעור שלם. תכף הגמרא תגיד כמה, מה זה נקרא כולו בעצם, כמה זה שיעור שלם. מקצתו מניין? כשנדע כמה זה שיעור שלם, נדע כמה זה מקצתו. מקצתו מניין? תלמוד לומר כל. כל שעור, אפילו קצת מהשעור, גם עליו חייבים. עירובו. מה קורה אם ערבו את השעור, שזה חמץ, ביחד עם מצה? מניין שגם על זה חייבים? תלמוד לומר, כי כל שעור, שעור כולו, כל מקצתו, עירובו, כי כל שעור. אומרת הגמרא, מייקה אמר, כמה זה באמת השיעור? שאתה אומר, כולו מקצתו, כמה זה כולו? כמה זה שיעור שלם של שעור? כמה זה שיעור שלם של דבש? אומרת הגמרא, אמר הבעיה אחי כאמר, שעור בל תקטירו אין לי אלא כזית. זה השיעור, שיעור של כזית. זה נקרא כולו. וכמה זה מקצתו לפי זה? חצי זית מניין, תלמוד לומר, כל. ואז הוא ממשיך, עירובו מניין, כשזה מעורבב ביחד, תלמוד לומר, כי, כל. אז המילה כי באה לרבות גם כשזה מעורבב, השיעור עם מצה. טוב, זה דעתו של אביי, אבל רבא אומר אחרת, רבא אמר, אחי כאמר, שיעור בל תקטירו. שיעור בל תקטירו, כמה זה השיעור? אין לי אלא קומץ, כמה שנכנס לכהן מלוא קומצו. חצי קומץ, כמה זה מקצתו? חצי קומץ. חצי קומץ מניין, תלמוד לומר כל. עירובו מניין, תלמוד לומר כי, כל. במה יקם מפלגי, במה נחלקו אביי ורבא, למה אביי אומר שהשיעור זה כזית ורבא אומר שהשיעור זה מלוא קומצו? אביי סבר, יש קומץ פחות משני זיתים. השיעור של מלוא קומצו זה לאו דווקא שיעור של שתי זיתים, זה יכול גם להיות פחות משיעור של שתי כזיתות. מכיוון שככה, לא יכול להיות שבאים לרבות כל אפילו מקצתו, זה הכוונה כזית, כי הרי כולו זה לא כזית, אז למה שמקצתו יהיה כזית? זאת אומרת, הרי זה לא חייב להיות שכולו זה שתי כזיתות, אז מקצתו זה פחות מכזית, כי אם השיעור הכי הרבה, זה סך הכל שיעור של אפילו פחות משתי כזיתים, אז כמה זה פחות משתי כזיתים? נגיד, כזית. אז מה תגיד, שמקצתו זה כזית? כזית וחצי, אז מקצתו זה כזית? לא, מקצתו זה אפילו פחות מכזית. כך סובר אביי. ויש הכתרה פחותה מכזית. לכן חייבים אפילו על חצי כזית. רבא אמר, אין קומץ פחות משתי כזיתים. השיעור של קומץ הוא שתי כזיתים לפחות. אז אם ככה, רק מלוא קומץ, זה הכוונה שאור שלם. כמה מרבים במקצתו? חצי כזית. אם שלם זה שתיים, שתי כזיתות, אז כל חלק ממנו, אז זה כזית אחד רק. כזית אחד. ואין הכתרה פחותה מכזית, אם כן יוצא שהריבוי שגם בכזית חייבים. פחות מכזית כבר לא חייבים. אומרת הגמרא התמר, אמרנו שבכל מקרה המילה כי, כי כל שעור. המילה כי באה לרבות תערובת של שעור ביחד עם מצה. עכשיו, מה קורה? אדם שמעלה באמת גם שעור וגם דבש על גבי המזבח. כמה מצוות לא תעשה הוא עובר? המעלה משעור ומדבש על גבי המזבח ביחד. אמר רבא, לוקה ארבע מלכיות. משום שעור שהוא העלה, ומשום דבש, לוקה משום דבש, לוקה גם משום עירובי שעור, כי כתוב הרי כי חול שעור, אז על הכי הזה הוא גם לוקה, ולוקה משום תערובת, משום עירובי דבש, שכתוב כי חול דבש, כחול שעור וחול דבש, הכי זה גם הולך על הדבש, ואם כן זה בא לרבות גם תערובת. אז הוא לוקה ארבע מלכיות לפי דעתו של רבא. אביי אמר אין לוקין עליו שבכללות, מכיוון שזה לאו שכולל כמה דברים ביחד, הרי הלאו של דבש לדוגמה כולל גם דבש בנפרד שמקטירים וגם תערובת של דבש עם דברים אחרים, ואם כן זה דבר שכולל, זה לאו שכולל דברים נוספים איתו ביחד, לא מקבלים מלכות על כזה לאו שהוא לא מפורט אלא הוא כולל דברים נוספים. עכשיו, מה באמת כן לוקים? האם לוקים על דבש לבד, על שעור לבד, או שלא לוקים בכלל? יש בזה שתי דעות. איקא דאמרי חד עמיה לקי, הוא מקבל מלכות אחד על השעור, מלכות אחד על הדבש, אבל על התערובת לא. ואיקא דאמרי חד נמי לא לקי, אפילו מלכות אחד הוא לא יקבל בכלל, הוא העלה גם שעור וגם דבש, הוא לא מקבל שום מלכות. למה? דהלא מייחד לוי כלאו דחסימה, כי הלאו הזה הוא לא מיוחד כמו הלאו שלא תחסום שור בדישו. לא תחסום שור בדישו כתוב סמוך לדין מלכות, שם זה המקור לזה שאדם שעובר על מצוות לא תעשה, שהתורה מצווה לא לעשות, חייב לקבל מלכות. עכשיו, מכיוון שהם סמוכים אחד ליד השני, לומדים שבשביל שאדם יהיה חייב מלכות, צריך שהוא יעבור על מצוות לא תעשה, שהיא אותו דבר כמו מצוות לא תחסום שור בדישו. כמו ששם זה לא תעשה מפורט, אל תחסום את השור בשעה שהוא דש את התבועה, בשעה שהוא דורך על תבועה שיש לה עדיין את הקליפה, כדי שכשהוא ידרוך על התבועה, אז למעשה הקליפה תיפרד קצת מהגרעין, ואז אחר כך יוכלו להשליך את כל התערובת לאוויר, ואז הגרגירים של החיטה ייפלו במקום קרוב, והמוץ וכל הקליפות, הם יעופו קצת ברוח והם ייפלו במקום קצת מרוחק יותר. אבל למעשה הדישה זה הדריכה של הבהמה על גבי התבואה. ויש איסור, כשאדם בא עם החמור שלו, עם השור שלו, לדוש את התבואה, ולמעשה התבואה זה המאכל של השור. אז יש איסור לחסום את הפה של השור שלא יוכל לאכול. ומי שכן חוסם את הפה של השור בשעה שהשור דש, אז הוא עובר על מצוות לא תעשה שלא תחסום שור בדישו, והוא מקבל על זה מלכות. אבל שם זה מצוות לא תעשה מפורטת מאוד. מדברים פה על מקרה מאוד מאוד מסוים, לא לחסום את השור בשעה שהוא דש. ולכן כל מצוות לא תעשה שדומה ללאו הזה, שהיא מצוות לא תעשה מפורטת, חייבים עליה. אבל במקרה של שעור או דבש, מכיוון שזה גם מדבר על תערובת, אז זה לא מפורט מספיק, לכן על זה לא מקבלים מלכות בכלל, כשזה בתערובת. ועד כאן השיעור על מסכת מנחות, דף נ"ח.